ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף קט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש העמוד. המקבל שדה מחברו לשנים מועטות. אנחנו נגלה ששנים מועטות הכוונה לפחות משבע שנים. אז אותו עובד שדה לא יזרענה פשטן ואין לו בקורות שקמה. אנחנו עוד מעט נעבור ברש"י שיסביר לנו באופן מפורט על מה מדובר. ממשיך המשנה, קיבלה הימנו לשבע שנים, שנה ראשונה יזרענה פשטן, אז הוא יכול לזרוע פשטן ויש לו בקורות שקמה. נעבור כעת לברש"י, לשנים מועטות פחות משבע שנים. אז אם אותו עובד שדה, אנחנו עוד מעט נראה האם מדובר באריס או בחוכר, רש"י יתייחס לזה. אז אם אדם קיבל את השדה מבעל השדה לפחות משבע שנים, לא יזרען הפשטן, אומר רש"י שזרע הפשטן מכחיש בארץ הרבה ואינה חוזרת, כאילו לכוחו הראשון, זה הכוונה, אינה חוזרת ליושנה, למה שהייתה בכוחו הקודם, עד שבע שנים. והמשנה הזאת לא מתוקמה אלא בחכירות, כמדובר פה במי שמקבל את השדה תמורת כמות מסוימת, כמות שנקבע מראש שאותו עובד ישלם לבעל השדה. דאי בקבלנות, אם היה מדובר באריסות, מי דבי מזרע, מה שהוא רוצה יכול לזרוע, שהרי הבעלים חולקים בו, זה חלוקה לפי אחוזים. אז בעניין קבלנות לא היה התנא מגביל ואומר לא לזרוע פשטן ולא ייקח בקורות שקמה. וממשיך רש"י, ואין לו בקורות שקמה, מה זה שקמה? עץ סרק הוא, וקוצצים ענפיו לקורות הבניין, והן חוזרים וגדלים, ובפחות משבע שנים אין נעשות קורות. הלכך, קיבלה לפחות משבע שנים, לא יקוץ קורות שבה, דלאו עדיתא דקורות נחית. אותו עובד לא ירד לשדה עם כוונה לקחת קורות, אם הסידור ביניהם זה לפחות משבע שנים, זה בשנים מועטות אינם חוזרים לקורות. אבל קיבלה לשבע שנים, שנה ראשונה זורעה פשטן, וקוצץ שנה ראשונה שקמה שבה, כי בזמן שהוא עוזב את האדמה הזאת, את השדה הזה, הבעלים מקבלים שדה עם כוחו הראשונה, עם קורות בעובי כמו שהוא היה שם לפני שמסר את זה לאותו עובד, אותו חוכר. עכשיו אנחנו עוברים לגמרא, אבל לא לפני שנסתכל למה שהוספנו בשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו מחלוקת אביי ורבא במי שקיבל שדה מחברו בפחות משבע שנים, דאין לו בקורות השקמה, האם יש לו בשבח שנשתבחה העץ במשך השנים. אז עוד פעם, נכון הוא לא ייקח בפועל את הקורות עצמם, אבל נגיד אם הוא קיבל את השדה למשך חמש שנים, הקורות האלו מתאבים, הם גודלים במשך השנים שהוא, אותו עובד, שוהה שם. זה גם שווה משהו. אז לפי הבאי, אית לי שבח. לרבה, לת לי שבח. בעוד כמה שורות נראה צורת בית, וכתבנו תחת הכותרת מבנה, קושיות על רבה. הגמרא, אמרה הבאי, בקורות שקמה אין לו, מי שקיבל לפחות משבע שנים, אז אמרנו במשנה, תנא אמר שאותו חוכר שדה לא יכול לקחת את הקורות של השקמה עצמן, בשבח שקמה יש לו, אבל השווי של השבח, של ההשבחה, הקורות כמו שאמרנו מקודם, אותם ענפים הם התעבו, אז זה שווה כסף, אז החוכר הזה יכול לקבל את ההשבחה. ורבה אמר אפילו בשבח שקמה נמי אין לו. שורה תרומה מטיבי, המקבל שדה מחברו והגיע זמנו לצאת, שמין לו, עושים שומה, מה אליו? שמין לו בשבח שבח שקמה. אז זה לא כרבה, הגמרא דוחה, לא, שמים לו ירקה וסילקה, שמים את השווי של הירק והסילקה שצמח שם. שורת הגמרא, ירקה וסילקה, נעקור ונשקול, למה צריכים שומה שהוא אותו חוכר, יעקור את הצמחים האלו, הירק והסילקה שצמח שם. הגמרא עונה, בדולו מטה יומה דשוקה, הוא לא יעקור את הירק וסילקה, כי זה עוד, מה הוא יעשה עם זה? הוא אמור למכור את הסחורה הזאת בשוק, אבל אם לא הגיע יומה דשוקה, אז הוא אין לו איך לשמור את הגדילים האלו, אז הוא יקבל השווי שלהם. תא שמה, אנחנו רואים פה קטע בסוגריים, וכתבנו אצל הכוכבית בשוליים, אחרי הסוגריים מופיע לשון המתוקן של התא שמה. אז אם אנחנו נדלג, אנחנו רואים הלוקח שדה מחברו והגיע יוביל, שמין לו. אז רואים פה שיש צורך לשומה, וחיתי מחינם לשמין לו בירקה וסילקה, סילקה וירקה ביוביל, הפקרה הוא. זה לא דבר ששמין, אלא הוא הפקר, אלא לו שבח שקמה. וזה שוב פעם קשה על רבה. נחזור לקטע שדילגנו, וכפי שאמרנו, כפי שראינו עכשיו, אנחנו לקראת קושיה על רבה. תשמה בתוך הסוגיים המקבל שדה מחברו, והגיע שביעית, שמין לו. הגמרא שואלת, שביעית? מיקה מפקע ערה, למה צריכים לעשות שומה? האדמה לא עוברת מאותו עובד, זה מהפקעת קרקעות, הוא לא דבר ששייך לשנת השמיטה, אלא אימה המקבל שדה מחבר והגיע יובל שמין לו. כי ביובל אנחנו יודעים שהקרקעות חוזרים לבעליהם המקורים, הבעלים של השדה המקום, הכוונה לאלו שהיו בעלים של השדה מכוח ירושה. אז עכשיו אותו עובד שדה יגיע היובל, הוא נאלץ לעזוב את השדה, שמין לו. שואלים וקטי יובל ממפקע קבלנות, גם אם בא יובל, כשמדבר פה בעובד שדה מכוח קבלנות, הוא לא אמור לעזוב. נכון שיובל מפקיע, אבל מה הוא מפקיע? לצמיתות, אמר רחמנה, מי שלולי יובל היה נשאר בשדה לצמיתות, כמו בעלים, אדם שקנה שדה, אם לא, אם אין דיני יובל, אז הוא ממשיך בבעלות השדה. בא יובל ואומר לו, תחזיר את השדה לבעלים המקוריים. אבל קבלנות, גם בלי יובים, אותו עובד שדה היה עוזב, כמו שראינו במשנה. יש, הוא נכנס לשדה לעבוד מספר שנים, אז ללא קשר ליובל הוא כבר הוא יעזוב את השדה. אז יובל לא אמור להשפיע על קבלנות, אלא אימה הלוקח שדה מחברו. לא מדובר פה על עובד שדה, אלא מי שקנה שדה מחברו והגיע יובל, שמין לא. אז הוא נאלץ לעזוב את השדה בשנת היובל, אז עושים שומה. ושומה על מה? וחיתי מאכינה משמין לו בירקה וסילקה. סילקה וירקה ביובל הפקרה הוא, זה לא דבר שהיה מגיע לו בכל מקרה, זה היה מופקר מכוח יובל. אז לא, אין צורך לעשות שומה על דבר שהופך להיות הפקר, אלא עליו שבח שקמה. אז מה אנחנו רואים? שגם אם אדם לא מקבל את הקורות עצמן, אבל השבח, ההשבחה, כן מגיע לו. אז זה קשה על רבה. תרגם אביי, עליבא דרבה, דבר שרואים לא מעט בשס, למרות שאביי היה בר פלוקטה של רבה, אביי ראה לנכון לתרץ לטובת רבה הקושיה שהעלינו עכשיו. אז זה הכוון התרגום אביי עליבא דרבה, אביי הסביר לשיטת רבה שאני הטעם. המקרה שהבאנו עכשיו של לוקח שדה מחברו, זה שונה מהדיון שלנו. דיאמר קרב יצא ממכר בית. ממכר חוזר, שבח אינו חוזר. הבעלים עוזבים את השדה שהוא קנה, אבל השבח לא חוזר לבעלים המקורים, אלא הבעלים צריכים לשלם ללוקח. במילים אחרות, הקושיה שהעלו מהמקור המתוקן, הלוקח שדה מחבר והגיע יובל שמין לו, מדובר במוכר ולוקח, שאותו לוקח מקבל תשלום עבור ההשבחה. ועל זה לא התייחס רבה. רבה שאמר מקודם, אפילו בשבח שקמנה מאין לו, זה מדובר בקבלנות, לא במחר. שואלת אומה ונגמר מיני, למה בכל זאת לא נלמד מהדינים, מהדיוק שאמרנו שממכר חוזר, שבח אינו חוזר, ורואים שהבעלים צריכים לשלם ללוקח, נלמד משם שצריכים לשלם לאותו מקבל, אותו עובד שדה ששמין לו ויהיה לו בשבח וקושיה על רבה. הגמרא עונה הטעם בלוקח שמחזיר ביובל זביני מעל יהו, זה מחר גמור, ויוביל אפקטה דמלכה אי. ובגלל זה הלוקח יש לו בשבח, בגלל שמדובר בסך הכל במחר גמור, שהוא אותו לוקח צריך להיפרד מכוח היוביל. אבל בעניין מקבל שדה, חוכר שדה, עדיין רבה בשיטתו שאין לו בשבח. בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה אנחנו רואים מעוין שציירנו וכתבנו שני מעשים שקיבלו שדות לעובדם ורצו תשלום בשעה שהסתלקו גם עבור מי דקדחו בה. אנחנו נראה שימוש בפס כפול שמבליט את הביטוי קביל ערה, וקדחו בה עם פס מקווקו כדרכנו בסימונים, שאם יש איזושהי מבנה או דבר שחוזר על עצמו הבלטנו את הנקודות האלו. המשמעות של קדחובה זה צמיחה, משהו צמח שם. עכשיו הגמרא, רב פאפה קביל ערה לאספסטה. רב פאפה קיבל שדה לעבוד ולגדל שם אספסטה. קדחו בה טלי, צמחו בשדה אילנות. קיקה מסתלק, כשהגיע הזמן לעזוב, אמר לו רב פאפה ביקש, הבו לי שבחה, אני רוצה תשלום עבור אותם עצים שצמחו, זה נחשב שבח. אמר לי רב שישה ברייד רב ידי ורב פאפה, אלא מעטה, לפי מה שאתה מבקש, אתה מבקש את השבח, דקלה ואלים, גדל, אלים, הוא התערבה. אחי, נמי דבאי מור שמחי, גם אם אתה היית מקבל אילן לפירות, כך וכך שנים, ונתעבה הגזע, אתה היית מבקש על זה גם כן שבח? אנחנו נסתכל ברשי על ההסדר הזה, דיקלה ואלים, אומר רשי, קיבל ממנו אילן לפירותיו, כך וכך שנים, ונתעמה והגביר עיקרו, אותו גזע. החינמי, היית מבקש את השבח? אמר לי, ממשיך הגמרא, רב פאפה עונה, התם לאו עדיתה דהכי נחית ענה. במקרה שהייתי מקבל עץ במשך שנים ספורות עבור הפירות, לא נכנסתי לעסק הזה, קבלת אילן לאכילת פירות, עם כוונה לקבל תשום עבור השבחת הגזע. אחה, בהסדר שאני באמת נכנסתי אליו, דהיינו קבלת שדה לגדל שם אספסטה, אחה עדיתה דהכי נחיתנה, הכוונה נכנסתי לעבוד את השדה לקבל תמורה עבור כל מה שיצמח בו. אומר רשי, לאו עדיתה דהכי נחית אלא לאכילת פירות. אחה, בזה, במקרה שלי, שקיבלתי את השדה לגדל שם אספסטה, עדיתה דהכי נחת לכל אשר יצמח בה. נמשיך בגמרא. כמן, כאביי, דאמר בשבח שקמה יש לו. האם אתה, רב פאפה, סובר כאביי, שאומר שיש לאותו עובד שדה לדרוש בשבח, בשבח שקמה? אומר רב פאפה, אפילו תימקר, אבל אני סובר מה שאני דורש כאן על תמורה עבור אותם אילנות שצמחו, זה יכול להסתדר גם עם שיטת רבה. התם במקבל לת לי פסידה. בדוגמה של השחוק שחלקו בו אביי ורבה, שהוא קיבל שדה לפחות משבע שנים, אין לו הפסד. נכון, השקמה התאבה, אבל זה לא גורם למקבל איזושהי הפסד. רשי כותב, חתם לת לפסדה, כל מה שהשביח שקמה לא מנע ממנו חרישה וזריעה. חזרה לגמרא, הכה, אבל בשדה שקיבל פאפה לאספסטה שצמחו בה אילנות, איקה פסידה, יש הפסד. אמר לי, מהי פסדתיך? ידה דאספסטה? מה ההפסד בזה שיש שם אילנות שצמחו? איזו הפסד? איזו הפסד אתה מדבר? מקום אותם עצים היית אתה זורע שם אספסטה? שקול ידה דאספסטה וזיל. כמה זה כבר שווה? זה מעט כסף. אז כך את שווי האספסטה שהיית אתה זורע במקום שכעת האילנות תופסות. וכך עבור זה תשלום ותלך. במילים אחרות זה תשלום מזערי. מה, מזה אתה עושה עניין? אמר לי, רב פאפה אומר, לא, ענה קורקמה דרישקה רבי, אני הייתי מגדל במקום שאותם עצים, אם לא היו צומחים, וזה ההפסד, הייתי מגדל שם קורקום, שזה דבר מאוד מאוד יקר. אז גם אם מדובר על שטח קטן, דיינו השטח שתופס העץ, הייתי כן מרוויח, כי הייתי מגדל שם קורקמה דרישקה, וזה ההפסד, ועל זה אני רוצה תמורה. ואני חוזר עוד פעם, מה שרב פאפה דורש זה גם עליבה דרבה. אמר לי, אז רב שישה עונה לרב פאפה, גלית עדייתך תלמשקל הסתלוקי עבדת שקול קורקמה רישקה וזיל, אין לך אלא דמי עצים בלבד. ממה שאתה אומר יש להבין משהו אחר. כדי להבין את האמירה או התשובה של רב שישה לרב פאפה יש לפנות לרשי. אמר לי, אנחנו נימד את רשי, אמר לי, מדיקה אמרת, מזה שאתה אמרת, קורקמה רישקה רבי, אני הייתי מגדל במקום העצים, קורקמה דרישקה, שהוא דבר הנקצר בכל שנה. ולא אמרת, אתה לא טענת, ענה טלי, אילנות, ענה טלי, הייתי נוטע בה, במשקל שבחיו, אני הייתי נוטע שם אילנות כדי לקבל תשום עבור השבח. מזה שלא אמרת כך, גלית עדייתך, אתה גילית לנו, דלא נחתת להערה, אתה לא ירדת לעבוד אותו שדה, עדיית למעבד במידי דבר קיימה. למי שם, לשון שומה, למי שם לשבחי, ומפיק. אלא מידי דתעקרי ותשקלי ותזד. וזה שהזכרת קורקמה דרישקה, אנחנו רואים את הכוונה האמיתי שלך, שאתה ירדת לשדה כדי להצמיח, לזרוע דברים שעוקרים אותם ויוצאים. כי מסתלקית, כשאתה עוזב את השדה, שקול קורקמה רישקה, תשימו לב על הניסוח פה, קח את הקורקמה דרישקה שלך, אותו קורקמה רישקה, דהיינו טלי שקיימו בה, כך האילנות שכעת צמחו בשדה, עקור אותו ולך. וכשתבוא לעקור, אינו אלא עצים. מה שאתה גילית לנו, כאילו הכוונות האמיתיות שלך, זה מתורגם בכזה דבר. כשאתה רב פאפ עוזב את השדה, קח את השווי של אותם אילנות שצמחו, ומה השווי שלהם כעת? עצים. הם סך הכל עץ, וזה ייתן לך דמי עצים. אני מבין מרשי שבסופו של דבר רב פאפה לא יכול לגבות שווי של קורקמה דרישקה, ממש זה הרבה כסף, שווה הרבה, אלא הוא יכול לדרוש אך ורק תמי עצים של, של אותם עצים שבינתיים צמחו בשדה. וגם אני מבין מתוך רשי מה שאומר, כשתבוא לכהן עקירה ממש, אלא השווי של אותם עצים שלפי דבריך היית עוקר, קח את השווי של העצים וזהו ותלך. חזרה לגמרא, רב בייבי בר אביי קביל ערה ועדר לי משוניתה. הוא קיבל שדה לגדל בדברים, ומסביב לשדה נוצר כעין שן הר. קדחו בי זלדתה, בתוך באותו סובב שדה, מתוך אותו שוניתה צמח זלדתה, אילנות של עוז רדין. קיקה מסתלק, כשהגיע הזמן של רבי ואי לעזוב את השדה, אמר להו, הבו לי שבחי. אני רוצה את השבח, את ההשבחה הזאת של אותם, שווי של אותם אילנות שצמחו. אמר רב פאפי, רב פאפי מגיב לרב בי ואי בר אביי, והוא אומר, משום דעתיתו ממולי, אמיתו מילי, מוליתה. מאחר שאתה בא ממולי, אומר רשי, ממולי, מבית אלי, שהיה ממשפחה רורה. אנחנו יודעים שהיה על משפחת אלי כללה, שאנשים שנולדים למשפחת לצאצאי אלי, הם ימותו צעירים. אז רב פאפי אומר לו, משום שאתה בא ממשפחה כזאת, אתה אומר דברים רעועים. אומר רשי, אמיתו מילי מוליתה, דברים גבנונים, לשון מוליה במוליה. בקיצור, אומר דברי ביקורת כאן. וממשיך רב פאפי, אפילו רב פאפה, שהוא רצה שכר אותם אילנות שצמחו בשדה, התשלום עבור אותו השבחה, לא אמר אלא דעית לפסידה, שהוא טען שהאילנות האלו גרמו לו הפסד, שהם צמחו במקום שהיה ראוי לזריעם, לא היו האילנות, היה זורע אותו מקום. אחא, במקרה שלך מהי פסידה יתלך, איזו הפסד יש לך, הרי הזלדתה האילנות האלו צמחו בתוך בתוך אותו נקרא לזה גדר של של אבנים, כלומר מקום שאינו ראוי לפתח, אין דרך לזרוע משוניתה. בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה אנחנו רואים צורה שאנחנו מכנים הר געש, וזה מדגיש את המילה שטלה, דומה לאריס. הוא אדם שמעסיקים אותו כמו אריס לטוע עצים. מקרים שנידון בהם נטילת שבח אם היה קצת הפסד, ומה תוקף הבטחתם לעזוב בלי תשלום אם יגרמו הפסד. נתנו כאן כותרת, אבל כדי כמובן להבין את ההשלכות נצטרך ללמוד יחד את הגמרא. רק נשים לב שמבחינת מבנה הגמרא לפנינו שלושה מקרים כאן, ויש עוד מקרה בעמוד ב' שורה שלישית, מקרה מספר 4. רב יוסף הווה לי ההוא שטלה, ואנחנו מציינים על פי רשי שדינו כאריס, שהוא והבעל השדה חולקים באחוזים, הבעל השדה מקבל אחוז מסוים והאריס היתרה. שכיב התור שטלה מת ושווק חמישה חת נבטה, חתנים. והוא השאיר 5 חתנים. אמר רב יוסף, אמר לעצמו, עד העדנה חד, עד עכשיו הייתי צריך להתעסק עם אחד, עם אותו שטלה. השתה 5, עכשיו יש 5 אנשים. עד העדנה לא הבו סמכו הדדי ולא מפסדו לי. עד עכשיו, מאחר שהיה רק אדם אחד, של כל האחיות, אחות העבודה היה עליו, אז לא היה לי שום הפסד. אבל השתה 5 סמכו הדדי ומפסדו לי. כשיש 5 אנשים שממונים על אותו עבודה, כל אחד חושב שהשני יעשה מה שצריך לעשות, כל אחד נשען על השני, וכידוע שום דבר יתבצע. אמר להו רב יוסף, וכאן אנחנו סימנו את 4 שורות הבאות כאמירה ארוכה של רב יוסף. אז רב יוסף פונה לאותם 5, אי שקליטו שבחיו מסתלקיטו מוטף, אם תסכימו לקבל תשלום עבור השבח ותעזבו את השדה, טוב, ואי לא, ואם לא תסכימו, מסליקנה לכו בלא שבח, אני אסליק אתכם בלי שום תשלום שבח. תאמר רב יהודה ויתמר רב הונה ויתמר רב נחמן, היי שטלה דשכיב, השטלה שמת, יורשים דילי מסתלקין לו בלא שבחה. כך רב יוסף אמר להם. אבל הגמרא אומרת ולאו מילתא אי, אבל זה לא נכון. מקרה השני בקשר לשטלה, ההוא שטלה דאמר להו, אי מפסדינה, אם אני גורם הפסד, מסתלקנה, אני אעזוב. אפסיד, וקרה הפסד. אומר רשי, אפסיד, מי דאשבח כבר, מיהו אקתי הווי שבחה. ומסתלקנה דקאמר, בלא שבחה כאמר. נחזור לגמרא. אמר רב יהודה, מסתלק בלא שבחה, אז הוא כמו שאמר יסתלק בלי לקבל תשלום עבור ההשבחה. אף כהנה אמר מסתלק ושקיל שבחה, הוא יסתלק אבל יקבל תמועת ההשבחה. אני מדגיש מה שלמד מקודם ברשי, שמה שקרה פה, הוא עבד שם, הוא גרם השבחה, תמועת ההשקעה שלו, וקרה שאותו השבחה שהוא גרם הפסיד, אבל עדיין היה שבח. אומר רשי, ורב כהנה אמר, דהכי כאמר, אי מפסידנה מסתליקנה על כוחי ושקילנה מי דאשבחי. אנחנו חוזרים לגמרא, ומודה רב כהנה דאי אמר, אם אותו שטל אמר אי פסידנה מסתלקנה בלא שבחה, מסתלק בלא שבחה. ועל זה בא רבה וחולק. רבה אמר, אסמכתא היא. אמירה כזאת, זה בגדר אסמכתא. זה אמירה שאדם אומר, אבל לא מתכוון לכך. ואסמכתא לא קניה. אמירות כאלו אינם תופסים, אינם מחייבים. שואלת הגמרא, ולרבה מי שנה מהדתנן? רבה שאמר אסמכתא לא קניה, מה ההבדל בין המקרה הזה ומה ששנוי במשנה, אם עוביר ולא עביד, אשלם במטווה. אומר עובד שדה, שאם אני אשאיר את השדה בור, לא עובד בה, אני אשלם, אפצה אותך במיטב. הגמרא עונה, התם, מי דאפסיד משלם. אחה, מי דאפסיד מנקינן לי, ואידך יבינן לי. רשי, שתי שורות מסוף העמוד, מי דאפסיד מנקינן לי, שיימינן מי דמתי לבעל הבית בהפסד, ומנקינן לי מחלקו דשפלה בשבח. חזרה לגמרה. רוניה, ששם אדם, שטלה דרבינה אבי. הוא היה שטלה שעבד אצל רבינה. אפסיד. סלקי, ורבינה סילק אותו. עתה לקמי דרבה. רוניה הגיעה לרבה. אמלי חזי, מר, מי כאבד לי? אתה ראית מה שהוא, דיינו, רבינה עשה לי? אמלי שפיר עבד, הוא עשה בסדר. אמלי, הלא התרה בי, אבל הוא לא התרה בי. ככה הוא סילק אותי בלי התראה. אמלי לא צריכה להתרות. כך עונה רבה לאותו שטלה, הוא לא צריך להתרות. רבה לתמי. רבה הוא לשיטתו במה שהוא אמר, שאין צורך להתראה. לפני שנתקדם, נשים לב לתת נושא שכתבנו בשוליים, חמישה סוגי עובדים שאפשר לפטרם ללא התראה. אז הגמרא אומרת שמה שראינו כאן זה רבה לשיטתו, דיאמר רבה, מקרי דרדקי, שטלה, טבחה ואומנה, ובעמוד ב' וספר מטה, כולן כמותרין ועומדים דמי. כלל הדמילתא, כל פסידה דלא הדר, כל הפסד שאינו חוזר, כמותרין ועומדים דמי. הייתי מציין או ממליץ לכל אחד להשיג את הספר דבר יעקב, שהוא מסביר באופן מפורט הדברים האלו ומה לפי שיטות הראשונים מהו ההפסד באומניות האלו שלא חוזר. אנחנו רק נתייחס לרשימה בסוף עמוד א', מקרי דרדקי, מדובר פה במלמד תינוקות. זה נחשב פסידה, זה לא הדר, זה הפסד שכשהוא פועל בצורה מסוימת וגורם הפסד, זה הפסד שלא חוזר. ורשי אומר, דשבשתה, אם הוא מלמד טעות, כיוון דארל ארל, מאחר שזה נכנס לראש התלמיד, הוא לא יוצא. תוספות בראש עמוד ב' חולק על פירוש רשי, בטענה שרב עצמו במסכת בבא בתרא לא חושב שטעות מאחר שזה נכנס לראש של התלמיד לא יוצא, כי רב עצמו בבבא בתרא פרק לא יחפור, הוא אומר שבשת ממילא נפקא, טעויות יוצאים, הם איך נקרא לזה, הם מתוקנים עם הזמן. זה שבשת ממילא נפקא, זה יוצא ממילא עם הזמן, זה יוצא, זה לא נשאר. אז אי אפשר להגדיר לימוד, לפי רבה, לימוד טעות כפסידה דלא הדר, הפסד שאינו חוזר. אז לפי תוספות, מה ההפסד שלא חוזר? אני קורא יחד איתכם תוספות בשורה רביעית מלמעלה בעמוד ב', אלא להכי קרי לאח הפסידה דלא הדר, לפי שבאותה שעה שלימדו שיבושים, נתבטא לא לימוד של אמת. זה ביטול, נקרא זה סוג של ביטול תורה. אתה מלמד טעות, זה לא אמת. התורה נאמר אמת קנה ואל תמכור, תורת אמת נתן לנו. אז לימוד טעות הוא הפסד, באותו זמן הוא לא חוזר. אז זה דוגמה ראשונה ברשימה. שטלה, דיברנו על העובד הזה שמעסיקים אותו מתוע עצים, אם הוא טועה אז הטעות הוא נשאר, זה לא חוזר. טבחה זה שוחט, גורם הבאימה, הוא מקלקל בשחיטה והבאימה הופכת להיות נבלה. ואומנה, יש פירושים שונים על מה זה אומנה. רשי כאן אומר מועל, מועל תינוקות. רשי במקום אחר, וזה מובא כאן בשוליים מסורת השס, שזה כמו רופא שהוא מקיז דם. והשואה הראשונה כאן בעמוד ב' וספר מטה, יש שמפרשים שזה ספר, ויש פירושים נוספים. וכפי שאמרתי, יש לעיין במפרשים שהם מרחיבים על הדברים האלו. אם אנחנו נפרש ספר מטה כספר, ואם הוא מקלקל בתספורת, אז האדם יוצא משם מבויש. זה אחד מהפירושים שאני ראיתי, והבושה הזאת הוא הפסד, הוא דבר שאי אפשר לפצות עליו, הפסד שאינו חוזר. וכל אומן, כל משרה שהוא בהפסדו גורם לכך הפסד שלא חוזר, אין צורך להתרות מראש על כך. ההוא שטלה, ממשיך הגמרא בשורה שלישית מראש העמוד, ההוא שטלה דאמר להו, הבו לי שבחי דבאינה למסק לארה דישראל. במילים אחרות, הוא רוצה לעזוב המשרה, את העבודה שלו מוקדם, והוא רוצה את השווי של ההשבחה שבינתיים. אתה לקמד רב פאבה בר שמואל, אמר להו, הבו לשבחי, מגיע לו התשלום של ההשבחה. אמר לי רבה, איהו השבח, ערה, לא השבח, מה, הוא הגורם להשבחה והאדמה לא? אדמה לא גרם להשבחה? המלא, רב פאפה עונה, אנא פלגה דשבחה כמינה, אני לא התכוונתי שיקבל את כל השבח, אלא חצי מהשבח שהוא אחרי עליו, מגיע לו. המלא, רבה עונה, עד העדנה הבשקיל פעל הבית פלגה ושטלה פלגה. עד עכשיו ההסדר היה שבעל הבית ייקח חצי מהרווחים והשטלה יקבל חצי מהרווחים. השטה באי למיטב מנטה לריסה, אבל עכשיו אותו בבא, אז מאחר שהשטלה עוזב מוקדם כדי לגמור את העבודה, הוא צריך להסיק אריס, ואריס מקבל שליש. אז לפי הפירוש המילולי של הגמרא, יוצא שאותו בעל הבית יצא בהפסדים כאן. המשפט הזה יוסבר, יבואר בהמשך הגמרא, אבל לעת עתה, מה נראה שעומד מאחורי דברי רב פאפה, שהוא אומר ריבה דשבחה כאמינה? נראה לומר שהריבה היינו חצי ממה שהשטלה היה מקבל אם היה נשאר. תהיינו, מה היה מקבל אם היה נשאר? חצי השבח. ולזה התכוון רב פאפה בהתחלה כשאמר פלגה דשפחה, וכל מה שאנחנו אומרים עכשיו זה לפני ההמשך, נקרא דברי דבריו של רב אשי. נמשיך בגמרא. סבר רב אשי למימר, מבחינת מבנה הגמרא נשים לב שהבלטנו את רב אשי בצורת כתר, בשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו דעות על חלוקת השכר בין השטלה, האריס ובעל הבית. אז קודם נלמד דברי רב אשי, וגם תשימו לב בגמרת המסומנות דברי רב אשי מסומן כאמירה ארוכה, בערך 7-8 שורות, ואחר כך יבואו דבריו של רב אחא ברי דרב יוסף, שהוא מביא לנו חשבון אחר מזה של רב אשי. סבר רב אשי למימר, ריבה, מה שנאמר על ידי רב פאפה שהשטלה יקבל ריבה, מה זה ריבה? אז רב אשי בדעה הוא חושב לומר ריבה דהו דנקה, ריבה שיוצא בסך הכל לא ריבה אלא שישית. לפני שנתקדם גמרא נגיד שהוא רבע משני שליש. הזכרנו שהבעל הבית צריך להסיק כעת אריס, ואריס ייקח שליש. אם האריס ייקח שליש, מה נשאר לבעל הבית? שני שליש. מתוך זה השטלה יקבל הרבעה, הרבע שהזכיר רב פאפה, זה יוצא רבע משני שליש. אם תעשו חשבון, רבע של שני שליש, שני שליש הוא גם ארבע חמישיות, אז חלק רבע מארבע חמישיות זה חמישית אחת. אז זה הכוונה של רב אשי שאומר שהרבע הוא שישית, דהיינו רבע משני שליש שנשאר לבעל הבית. דיאמר רב מניומי ברי דרב נחומי, באטרא דשקי שטלה פלגה, במקום שהנוהג הוא שהשטלה אם היה נשאר עד הסוף היה מקבל חצי, חצי זה גם שלוש שישיות, ואריסה טיוטה, אריסה מקבל על קרם שכבר נטוע להמשך הטיפול, הוא מקבל טילטה, טילטה זה שני שישיות, זה שליש. אז במקום כזה שבדרך כלל השטלה היה מקבל חצי, אריס שנכנס לקרם נטוע מקבל שליש, היי שטלה דבי לסטלוקי, אם מדובר בשטלה שרוצה לסטלק מוקדם, יבין עלי שבחה, הוא יקבל תשלום עבור השבחה, ומסלקין עלי כי איך ידע לא נמתי הפסד לבעל הבית, ומסלקים אותו בצורה כזאת, בחשבון כזה שלא יגיע הפסד לבעל הבית. עכשיו בואו נזכיר לעצמנו, הבעל הבית אמור לקבל בסך הכל חצי מההשבחה, מהרווחים. אז איך נוכל לעשות חשבון כזה, וגם מצד אחד לשלם לשטלה שעובד, שעוזב מוקדם חילק בהשבחה, ואותו בעל הבית צריך להסיק אריס, ובסופו של דבר אנחנו חוששים או דואגים לכך שבעל הבית לא יספוג הפסדים. אי עמוד בשלמה רבעה תהו דנקה שפיר, אם נסביר את הרבע שהוזכר מקודם שהוא בעצם שישית, כפי שהזכרנו מקודם, החשבון הוא יקבל, השטל יקבל רבע משני שליש. אני חוזר עוד פעם, הבעל הבית יצטרך לשלם לאריס שליש. מה נשאר לבעל הבית? שני שליש. השטל הזה יקבל רבע ממה שמגיע לבעל הבית. רבע משני שליש זה שישית. אז אומרים, אם עושים חשבון כזה, שפיר, אז הכל מסתדר, כי אז הבעל הבית יקבל חצי איך השטלה יקבל, סליחה, האריס יקבל שליש, שליש דהיינו שני שישיות. השטלה יקבל שישית, הגענו לשלוש שישיות. מה נשאר לבית? עוד שלוש שישיות. שלוש שישיות זה חצי, אין הפסד לבעל הבית. אלא היא גם ליבה ממש שהשטלה יקבל רבע ממש. רבע, אנחנו נתרגם רבע כשלוש חלקי 12. שלוש חלקי 12 זה רבע, והאריס הוא מקבל שליש, זה ארבע חלקים של 12. דהיינו סך הכל השטלה יקבל רבע ממש שלוש 12, האריס ארבע חלקי 12. קמתי לפסד לבעל הבית פעל גדנקה, יוצא שלבעל הבית יהיה חצי שישי, דהיינו 1 חלק 12, הפסד. כי אם כמו שאמרנו עכשיו שהשטל יקבל 3 חלקי 12, האריס יקבל 4, זה 3 ו-4, זה 7 חלקי 12. מה נשאר לבעל הבית? 5 חלקי 12. 5 חלקי 12 זה הפסד של חלק אחד של 12. ולכן רב אשי הסביר שרבע שהוזכר מקודם זה רבע שהוא בעצם שישית, והיינו רבע משני שליש. אמרי רב אח אברי דרב יוסף לרב אשי, גישה נקרא לזה חלופי למה שרב אשי אמר, ולמלא למה שהשטלה לא יכול להגיד לבעל הבית אנט מנטה דילך הב לי לריסה, אתה החלק שלך תיתן לטיפול האריס, וענה מנטה דילי מי דבעינה אבידנה בי, והחלק שלי מה שאני רוצה אני אעשה בו. מה זאת אומרת? שלפי רב אחא השטלה יכול לטעון אני רוצה רבע, נכון אני עוזב מוקדם אז אני רוצה רבע מושלם, לא שישית אלא רבע שלם. אצלך יהיה שלוש רבעים מתוך מה שיהיה לך, שלושה רבעים תיתן שליש לאריס. מה זה שליש משלושה רבעים? רבע. אז מה יישאר לבעל הבית? חצי. נחזור עוד פעם, השטלה ידרוש רבע, האריס יקבל רבע, ולבעל הבית יהיה חצי. ולפי החשבון הזה מצד אחד השטלה מקבל רבע שלם ובעל הבית לא מפסיד. רב אשי ששמע את זה אמר, הוא אמר לרב אחא, הוא התרשם מרב אחא, הוא אמר כמעטית לשחיטת קודשים, כשתגיע ללימוד מסכת זבחים שהיא נחשב עמוק קשה, תא ואק שלי תבוא ותעלה בפני הקושיות שלך. דיינו אדם שהוא חכם הוא יודע איך גם להעלות קושיות חריפות מחודדות, וזה גם יאתגר אותי וכך אני מבקש ממך. אני יחד איתכם רוצה ללמוד רש"י, ולמלא, זה מה שרב אחא מציע בפני רב אשי, ולמלא שטלה אנט מנטה דידך הב לי להריסה, אתה בעל הבית את החלק שלך תן להריס, לטפל בו, שידרך בו החצי שלך שהיה מוטל עליי לעשות, ואתה אוכל פירות, הב לי להריסה, ועליי לנקות מחלקי כפי המגיע לו. והיינו רבעה ממש. לפני כן רשי, אנחנו לא למדנו את זה בתוך הרשי, אבל רשי דיבר על שבח בסך הכל של 6 דינרים. והיינו רבע ממש דינר וחצי. דינר וחצי זה רבע ממש של 6 דינרים. כיצד? תול אתה 3/4 הקרן לחלקך, מהן תיתן השליש להריס, נמצאת, אוכל כל השנה חצי פירות הכרם בלא יציאה. מנטה דידי, ממשיך רשי, מי דבאינה אביד נבי, אני הם כל לאחרים הרביע המגיע לידי, ולא שייך גבי למיתן מנטה להריס. והחלק שני לא שייך לתת להריס, תה מזווינינה ומסתלקנה, את החלק שלי אני מוכר לאחרים ויוצא, והקונה ירד ויעשה ויוכל. אנחנו חוזרים לגמרא גופה. יש לנו גם חץ מצד הגמרא שמחזיר אותנו לשורה דלמעלה, ששם זה מוזכר. גופה, אמר רב מנומי ברי לרב נחומי, בעת הדשא כשת לפלגה ואריסה טילטה, היי שטלה דבאי לסטלוקי, אותו שטלה שרוצה לעזוב מוקדם, יבינה לי שבחי ומסלקינה לי, כי איך זה לא לפסוד בעל הבית, כדי שלא יגיע הפסד לבעל הבית. אמר רב מנומי ברי דרב נחומי, זה עוד מימרה של רב מנומי. קופה סבא פלגה, קופה זה גפן, סבא שהזקינה פלגה, אומר ראשי, קופה סבא פלגה, גפן שהזקינה בקרם, הרי הוא כשאר זמורות שחולקין בהן, ונוטל בה שטלה פלגה כשאר פירות, וכיוון דאוכה באחי עדיתה דאחי נחת, מאחר שזה דרך העניין, השטלה ירד עם הכוונה הזאת לקבל חצי מהזמורות. ממשיך הגמרא, שטפה נערה ריבה, אומר רשי, שטפה נהר ובאו לחלק העצים, הבלי כי שטלה דמסטלק בלא זמני, זה כמו שטלה שעזב מוקדם, ושקיל ריבה והוא יקבל רבע. שטפה נהרה, פעמים שעוקרים לגמרי, ופעמים ששוטף את הקרקע ומכחישו, ואין ראוי לצמוח בו כלום עד זמן מרובה. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. במשכנתה שמלווה אוכל פירות, דיברנו על מקרים כאלו פעמים רבות בעבר, אדם הלווה כספים ללווה, והלווה מסר שטח, שדה, כמשכון בידי המלווה, והמלווה בהסדר הזה אוכל פירות, וכמובן כדי שלא יהיה בעיה של ריבית, אכילת הפירות יוריד מתשלום הקרן שהלווה יצטרך לשלם. בכל אופן, אנחנו מדברים על משכון שהמלווה אוכל פירות, אילן שיבש בגלל שהזקינה ובזמנה, לא משהו יוצא דופן, זה היה צפוי. מה דינם של העצים? כי מקודם הזכרנו גפן שהזקינה, איך עובד החלוקה בין השטלה והבעל הבית. גם פה אנחנו מדברים על מקרה של אילן שהזכינה, אבל בהקשר אחר לגמרי, בהקשר של מלווה ולווה, והמלווה אוכל פירות, מה לגבי העץ, העצים. אביי, הוא מגדיר את העצים של אותו עץ שהתייבש, פירה. הוא מלווה לוקחם. רבה, הוא אומר לו, העצים נקרא קרן. וכשמדובר בקרן, בקרן, הפרוצדורה הוא שזה נשמר ללווה, הוא בסידור כזה שמוכרים את העצים, את העץ, וקונה עץ חדש, והמלווה ימשיך לאכול פירות. אנחנו לפי רב רוצים לשמור הקרן ללווה. כעת הגמרא, הרו גברה דמשקין פרדסה לחברי לעשר שנים. לווה שנתן כמשקון פרדס לחברי למלווה למשך עשר שנים. רשי כותב, הרו גברה דמשקין פרדסה לחברי משקין לו קרם במשקנתא דסורה אינמי בנחייתא. בלי להיכנס לפרטים, אנחנו למדנו עליהם בעבר, אלו הם הסדרים שהמלווה אוכל פירות וזה מוריד ממה שהלווה יצטרך לשלם, ואם ההסדר הוא כזה שבמשך סיום השנים שהסכימו עליהם שהמלווה אוכל פירות, הלווה לא יצטרך לשלם כלום, כי אכילת הפירות כיסה את ההלוואה. ונחזור כעת לגמרא. אמרנו וקש לחמש שנים, העצים כאן הגיעו לסוף חייהם, הם נהיו קשים, קשיש, הזקינו לאחר חמש שנים, וזה לא היה יוצא דופן, כי כפי שאמרנו, זה בזמנו היה ראוי לכך. וכל השאלה פה, איך נתייחס לאותם עצים יבשים? אביי אמר, פירה אבי. ומה זה אומר לנו? ויתלם המלווה, כפי שרשי אומר. המלווה ייקח את העצים. רבה אמר, קאונה אבי. אנחנו מתייחסים לעצים היבשים כקרן, וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות, ומהעצים האלו ימכרו אותם, יקנו קרקע, הקרקע יישאר אצל הלווה, והמלווה ימשיך לאכול הפירות. מטבעי, אנחנו רואים פה משולש, בשורה האחרונה שוב פעם משולש, ובשוליים כתבנו אלו הן קושיות על הבעיה. מטבעי, גם תשימו לב שזו קושיה ארוכה, שש שורות. יבש האילן או נקצץ, וכאן אנחנו מדברים על משקנתה, משקון, כמו שדיברנו עד עכשיו. האילן התייבש או נקצץ, שניהם אסורים בו. כיצד יעשו? ימכרו לעצים וילקח בהן קרקע ואוכל פירות. מי לאו יבש דומיה דנקצץ. מה נקצץ בזמנו? אף יבש בזמנו. מה זה מה נקצץ בזמנו? אומר רשי שתי שורות בסוף עמוד, שאין אדם קוצץ אילן שעושה פירות אלא בזמנו שחדל לו מעשות פרי. הרי יש איסור תורה לקצץ עצי פרי בזמן שהם מניבים פירות, ויש סוגיה בבבא קמא צדי א' עמוד ב' שמתייחס לזה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, כמו שהמקרה שנקצץ הוא בזמנו, גם המקרה שיבש זה בזמנו. זה כמו שאמרנו מקודם, זה היה צפוי שיגיע שנה זו וזו, העץ כבר התייבש, וזה נקרא בזמנו. וקטני, יילקח, ממשיך הגמרא וקטני, יילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. על מה? מה? מכאן אנחנו עם ההתייחסות שלנו לעצים שהתייבשו, על מה? קרנה, הווי זה נחשב קרן, ולא כמו הבעיה. הגמרא דוחה, לא. נקצץ, דום יד יבש. מה יבש בלא זמנו? אף נקצץ בלא זמנו. אומר רשי, בלא זמנו, ומודה הבעיה. הבעיה שמקודם התייחס לעצים כפירה, הוא יודע בלא זמנו שחדר לעשות פרי, דכיוון דלאו אורחי, לאו פירה הוא, ולאו עדיית, דהכי נחת. זה לא מוגדר כפרי. הבעיה עצמו יודע שמקרה כזה הוא לא מוגדר כפרי, אלא קרן, ולכן יילקח בין קרקע ובכל פירות. שמה, ממשיך הגמרא עם קושיה שנייה על הבעיה. אנחנו מביאים כאן מקור שהרקע שלו מדובר באישה שניסית ואחר כך מת אביה והיא יורשת אבא שלה, נפלו לה גפנים וזיתים זקנים. זה מה שנפלו לה בירושה במות אביה, לאותה אישה שהיא כבר לפני כן כבר ניסית, היא התחתנה. אנחנו ממשיכים לדף קוף יהודה מול א', ימחרו לעצים וילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. אז מה אנחנו רואים? שעצים שהזקינו מוגדרים כקרן, ולכן הבעל זכאי לאכול הפירות מנכסי אשתו שהיא ירשה. אומר רשי בשורה הראשונה, ימכרו, על מה? קרנה הווה. רואים שאותם עצים שהתייחסו, התייחסות שלנו הם כקרן. דאי פירה אבל, אם היינו מתייחסים להם כפירה, התיקון רבנן, פירות לבעל, אין צורך למכור אותם ויקנה קרקע, הבעל ייקח אותם ככה, כי בעל רשאי וזכאי לקבל פירות, נכסי אשתו. אז, אז מה אנחנו רואים פה? שההתייחסות לנו, ההתייחסות שלנו לעצים שתיימשו הוא כקרן, וזה דלו כאביי. הגמרא דוחה את הקושיה, אימה והזקינו. לא כמו שראינו, גרסנו, שנפלו לגפנים זקנים, אלא והזקינו. מה זה והזקינו? שקפץ עליהם זקנה, זה בלא זמנו. ולכן נחשב כקרן, כמו שהסברנו מוקדם יותר. ואיבעת אימה, גישה אחרת לתרץ את הקושיה, לאו מי וקימנה להי, כגון שנפלו לה בשדה אחרת, תקקליה קרנה. אומר רשי, לאו מי וקימנה במסך בכתובות, מסך בכתובות בפרק ששפלו הנכסים בשדה אחרת שלא הייתה הקרקע שלה, שהיו דקלים בשדה של אחרים. דקליה קרנה דידה לגמרי. היא אמרת דלישקלינו בעל לכולו. לאחר שמדובר במקרה שאותה אישה ירשה רק דקלים, לא שטח. אז אם מדובר ברק דקלים שנפלו לה, לא יישאר אחרי ככלות הכל שום דבר אם אנחנו אומרים שהבעל ייקח אותם. ומאחר שמדובר במצב כזה שמוגדר כקל יקר לזה לגמור את הקרן, לכן זה הפתרון, שהוא ימכור את העצים האלו שנפלו לה בלי שדה מסביב, ויקנה תמורת מכירת העצים קרקע, והוא אוכל פירות כדין בעל בנכסי אשתו. עד כאן שיעורנו להיום.